שלום לשר העבודה והרווחה איציק שמולי ממפלגת העבודה.
שלום לי, צהריים טובים.
קודם כל, תגובה שלך על הקריאה הזו של מרב מיכאלי.
סך הכל, תראי, אני חושב שבסופו של דבר הקדישה העקרונית של מרב היא כמובן שתתקיים לבחירות כפי שקובעת החוקה במפלגת העבודה.
אז היא צודקת.
זה בדיוק מה שהולך להתקיים, אבל בסופו של דבר יש קריאה לבצע, ויש גם סעיף מפורש בתקנון לבחירות. וזה גם ההחלטה של ההנהלה אתמול, לא סותרת את זה.
למה היא לא... אבל היא רוצה לעשות בחירות פתוחות בפריימריז, ואמיר פרץ מדבר על בחירות מצומצמות יותר.
בסופו של דבר זה גם תלוי מתי תהיינה הבחירות. בסך הכל ברור שהבחירות האלו מתרגשות, כנראה אם הן יהיו, מתרגשות מהר מאוד, וזה סבב בחירות רביעי תוך שנה וחצי. גם המצב של המפלגה לא בטוח מאפשר עכשיו לצאת לפריימריז רחבים.
למה?
נבדוק את כל השיקולים.
למה אי אפשר לקיים פריימריז?
קרי, אני עוד לא יודע מה אפשר ומה לא אפשר. מן הסתם גם זה אמר שאני אלך בסוג של החלטה משפטית. אנחנו נקבל כל החלטה. בסופו של דבר, הדבר החשוב והמרכזי הוא שתהיינה בחירות בתוך מפלגת העבודה, אם אכן אנחנו הולכים לבחירות. והדבר החשוב עוד יותר ליד, ואם אכן אנחנו מדרדרים למהלך כזה של בחירות במדינה, לראות איך גוש המרכז שמאל כולו ממצא את הכוח שלו ולא מאבד אותו כדי שנוכל לעמוד תחת אותה המטרה.
אתה אומר את הדברים האלה כי אתה שוקל בכלל אולי לא לקיים בחירות בתוך מפלגת העבודה, אלא לחבור באיזשהו אופן לכחול לבן ולרוץ ביחד?
תראה, אני אגיד לך, זה שני דברים. אחד, אני לא מחפש לא לחבור ולא להיות לא שריון ולא שום דבר. אני, מה שאכפת לי זה ממפלגת העבודה. אני מחויב לבית הזה, אני אוהב את הבית הזה.
כן, אבל הבית מתפרק.
הבית לא מתפרק, אני לא יכול להפסיק לסבור את מספר האנשים שהספידו את מפלגת העבודה, ובסופו של דבר היא עמדה מחדש על הרגליים, כך גם יהיה הבית, כך גם יהיה גם הפעם. אני לא מתעלם מזה שאנחנו נמצאים בתוך משבר. אבל יש כאן שני דברים. אחד, אנחנו קודם כל יש משבר לאומי שאנחנו מתוך המשרדים שאנחנו נמצאים בהם נותנים הרבה מאוד סיוע לכל כך הרבה אזרחים במדינת ישראל. דבר שני, בסוף מפלגת העבודה ידעה משברים, היא תחלץ מהם גם הפעם הזו. אנחנו נערכים כמו שאר המפלגות לבחירות. ואת ההחלטות שלנו על חיבורים כאלה וחיבורים אחרים נעשה בהמשך הדרך, אבל בשלב הראשון כל מפלגה צריכה לעשות את התהליכים הפנימיים שלה, כדי בכלל להיות מוכנה למצב שבו יוכרזו בחירות.
כלומר, אתה לא שולל על הסף אפשרות שמפלגת העבודה תתאחד עם כחול לבן, או תייצר איתו איזשהו חיבור אחר לקראת הבחירות. מפלגת העבודה תספק לכחול לבן את המוסדות הוותיקים שיש לה, וכחול לבן ייתן לה אולי את הכוח הפוליטי שכבר אין לה? או שיצטמצם מאוד?
אני לא חושב שאנחנו צריכים לרתום את העגלה לפני הסוסים.
אבל זו אפשרות?
מה שזה אפשרות? כרגע האפשרות שמפלגת העבודה נערכת לבחירות, ואז נראה מה האפשרויות השונות שנמצאות על המפה. תראי, אם היום, בנקודת הפתיחה, גוש המרכז שמאל ממילא נמצא בנחיתות מספרית לפי הסקרים, אז ברור שאסור לנו להיות במצב כמחנה שמאבד מנדטים מכל סיבה שהיא. לכן יידרשו שיתפי פעולה. להגיד לך עכשיו אם זה יהיה עם כחול לבן או עם גופים אחרים, אני לא יודע לומר לך. הדבר הראשון והתנאי הראשון ואין בלתו, ושמפלגת העבודה תהיה מוכנה לבחירות כמו שאר המפלגות. המפלגה אכן נערכת, נפגשנו עם כל ראשי הערים שלנו. אנחנו מדברים עם כל הסניפים שלנו, יש לנו סניפים בכל רחבי הארץ, מאילת ועד קריית שמונה. המפלגה הזאת תעמוד בצורה חזקה ובצורה איתנה, שיוכרזו בחירות, כדי שהיא תוכל להתמודד עם האתגר הקשה שניצב מולה.
היא כותבת, מרב מיכאלי כותבת אתמול לאמיר פרץ, אתה ושותפך איציק שמולי, כבר אינכם חלק ממפלגת העבודה.
תשמעי, אני אגיד לך על זה משהו. אני, מה שמטריד אותי כרגע ליד, זה שבשבוע החולף נשבר C בפתיחה של תיקי רווחה. 2,700 זה פי 2.5 יותר מהקיים. הזינוק גם באלימות במשפחה וילדים ונוער בסיכון. הדבר האחרון, אבל האחרון שאני מתכוון לעשות, זה לתת לגרור אותי לאיזה מסע או מלחמת הכפשות מיוקרת, מטופשת. יש למרב זכות מלאה להתמודד. היא גם עשתה דברים סך הכל טובים בשנים האחרונות כחברת כנסת. אין לי שום כוונה, גם אם תכפיש אותי ואת שמי עוד 20 אלף פעם, להיגרר לדבר הזה. בטח לא בתקופה הקשה הזו.
התחלת לדבר על תיקי האלימות שנפתחים, ונזכיר שבשבוע הבא נציין את יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים. אנחנו יודעים שיש בכלל עלייה מאוד גדולה במקרה האלימות בתוך המשפחה בתקופת הקורונה. ואני יודעת שמשרד הרווחה עושה דברים בעניין הזה, אבל אתם מצליחים להעביר מספיק תקציבים לשטח?
תראי, משרד הרווחה באמת יוצא מדיבור, צריך להבין שאנחנו ניצבים מול עלייה של 270% במספר המקרים רק המדווחים של אלימות בתוך המשפחה כלפי נשים, אבל גם כלפי ילדים. בהקשר הזה אנחנו גם מעבים מאוד את מערכי החירום וההגנה שלנו, בונים עוד 4 מקלטי חירום עד לסוף השנה הזו, וגם מוסיפים 60 יחידות בנוסף ל-110 הקיימות, למניעת אלימות במשפחה בתוך הרשויות המקומיות, היחידות הללו. אבל יד, אם תשאלי אותי מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשנות את המגמה, וזה השינוי שאותו אני מוביל, זה לעלות מהגנה להתקפה. אין די בלהבות את מערך ההגנה על נשים, שהם באמת עושים עבודה מצוינת, המקלטים, הבתים החמים, צריך לעלות להתקפה גם מול הגברים האלימים.
איך?
מה כמו המקרה האחרון מוכיח את זה? משתחרר אסיר מהכלא, שיש לו עבר באמת מצמרר של אלימות במשפחה, של עבירות של אלימות במשפחה, הוא משתחרר מהכלא, וכל מה שהרשויות המשפטית יודעות לעשות, זה להגיד לאישה, תיכנסי למקלט, את נמצאת בטווח הסכנה. ואנחנו באים ואומרים כמשרד הרווחה, הדבר הזה חייב להשתנות, מי שצריך להיות מורתע ומבודד, אלו הגברים האלימים. זאת אומרת, לפני שבן אדם כזה משתחרר מהכלא, גם אם הוא יחזיר חוקית את חובה לחברה, הוא לא יוכל לחזור לקהילתו ולמשפחתו לפני שהוא שוהה בדירה טיפולית ומוצמדת לו תוכנית. היום זה וולונטרי, זה חייב להיות חובה בחוק. כי 60-70% מהגברים שבוחרים לעבור את התהליך הטיפולי הזה, לא חוזרים להתנהג באופן החייתי שנתנהגו בו קודם.
עכשיו,
ולכן, זה כן. השינוי שאותו אנחנו רוצים להוביל.
בתקופה הזו, שמדינת ישראל כל כך זקוקה לשירותי הרווחה, עד כמה העובדה שאין תקציב מאושר והעניין הזה נדחה ונדחה, מפריע לכם לתפקד?
תראי, זה מאוד מאוד ברור. בלי תקציב אי אפשר לתת מענה לקורונה הכלכלית.
וגם לקורונה החברתית.
זה בוודאי. הרי בסופו של דבר תקציב הוא כלי עבודה. זה שהליכוד הפך אותו לבין ערובה וחמה פוליטית, זאת בדיוק הבעיה. הרי הממשלה הזו מראש לא הוקמה כממשלת חלומות של אף אחד מהצדדים. היא הוקמה... יש פה את אחד המשברים הכי חמורים שהיו פה מאז תולדות המדינה.
אתה יכול לספר לנו מה נמנע מאיתנו בגלל שאין תקציב?
בלי תקציב לשנת 21 לא נוכל לעשות דמי אבטלה לעצמאים. לא נוכל להוביל מהלכים נדרשים במשק הישראלי כדי להוציא אותו מהמשבר שהוא נקלע אליו. לא נוכל לכונן פנסיית מינימום לקשישים. לא נוכל לעשות הרבה דברים וזה רק בגזרה של העבודה והרווחה. נכון, הצלחנו בתקופה הזו של הקורונה כמשרד הרווחה להזיז החלטות דרמטיות בהיקפים דמיוניים של 15 מיליארד שקל עבור הספקה של רשתות ביטחון למובטלים, מענקים מיוחדים גם לגמלאים וגם לנכים ולמקבלי קצבאות קיום בביטוח הלאומי. אבל צריך להבין לי, התקציבים שכאלו, כאשר הם מוצאים מתוך איזושהי קופסת קורונה, זה תקציבים חד פעמיים, והפתרונות שהמשק צריך כרגע אלו פתרונות יסודיים ופרמננטיים קבועים. ולכן הממשלה הזו, שהיא כאמור לא ממשלת חלומות של אף אחד מהצדדים, ויש לה מטרה כמעט אחת ויחידה משותפת לטפל בקורונה, בלי תקציב 21, אי אפשר לטפל בקורונה.
כן. אני רוצה עוד שאלה אחת לסיום לשאול אותך, וזו ההכרזה המשותפת הבוקר סוף סוף שלך ושל משרד האוצר ביחד, על הקמת מנהלת הכשרות מקצועיות שתפעל להחזרת מעל 100,000 עובדים למעגל התעסוקה בתקופת משבר הקורונה. זה התעכב הרבה מאוד זמן, בין היתר בגלל ויכוחים ביניכם לבין משרד האוצר. בסופו של דבר, איך זה יעשה?
תראי, המטרה שעומדת לנגד העיניים שלנו זה לקחת 100,000 ישראלים שנפלטו החוצה משוק העבודה, לתת להם הכשרה מקצועית איכותית, ולתת להם לחזור להשתלב בתעסוקה במקצועות מועדפים, במקצועות אטרקטיביים, שישפרו את כושר ההכנסה שלהם, לא רק ביחס לחל"ת, אלא גם ביחס למה שהיה להם קודם. יש הרבה אנשים צעירים שנשמטה להם הקרקע מתחת לרגליים, ואנחנו הולכים לעשות את זה בשיתוף פעולה הדוק, עם המעסיקים, הולכים להשקיע בזה משאבים ניכרים מאוד של למעלה ממיליארד שקל, ואני מאוד מאוד שמח על הבשורה הזו.
איך זה ייראה? איך זה ייראה בפועל? בדקה אם תוכל לספר לנו.
יש מסלולי, יש מגוון של מסלולי הכשרה. המסלול הייחודי שאנחנו חותרים אליו זה שיתוף פעולה עם המעסיקים, זאת אומרת שילוב של הכשרה שחלקה יומית וחלקה מעשית בתוך מקומות העבודה. אנחנו דוחפים מאוד למקום שבו כמובן מעבר לזה שמשרד העבודה והרווחה ישלם את עלות ההכשרה ויתמרץ גם עובדים ללכת להכשרות הללו, אנחנו גם נוכל לתת מענקי השמה למעסיקים שבעצם יקלטו את אותם המוכשרים אל מקומות העבודה. זה המקום שאנחנו עותרים אליו. אנחנו לא מדברים על הכשרות לואו-טק. אני יודע שהיום יש דימוי מאוד מאוד ירוד לעולם ההכשרות המקצועיות במדינת ישראל. אנחנו רוצים ואנחנו דוחפים לשפר את זה, שהמערך הזה יהיה אטרקטיבי, מודרני, יעיל, שכאשר ישאלו אותי או אותך, האם הייתם שולחים את הילד שלך להכשרה מקצועית, אז אני שואף לכך שבעוד שנתיים שלוש אנשים יוכלו במדינת ישראל להגיד כן וכן וכן.
Okay. אנחנו נסתפק בדברים האלה. שר העבודה והרווחה, איציק שמולי, אני מאוד מודה לך, תודה רבה.
תודה רבה.